מה ההבדל בין העבודה שאנחנו עושים ביצירת מציאות לבין טיפול פסיכולוגי, אימון או פסיכולוגיה חיובית? על זה נדבר הפעם. כבר מתחילים. היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטר, זה פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. ואת הפרק היום החלטתי להקליט בעקבות שאלה ששאלו אותי, הייתי באיזשהו מפגש משפחתי, והאמת שאני חייבת להגיד רגע של וידוי, שככה פגשתי אנשים שאמרו לי, יש לנו חברים ומכרים שמקשיבים לך ועוקבים אחרייך, ונראה שאת עושה חיל, ואנחנו מכירים אותך מאז שהיית קטנה. ואני ממש מרגישה, דיברתי איתכם בפרק הקודם על הקפיצה הקוונטית, ואני ממש מרגישה את ההדים של זה, וזה ממש ממש מרגש, ואני חייבת להגיד שאני באמת בהכרת תודה מאוד גדולה על הזכות הזאת באמת לגעת בכל כך הרבה לבבות. ובדיוק כתבתי בפוסט השבוע, איזה כיף זה לקבל את התגובות שלכם ואנשים שמשתפים אותי, כמה הפודקאסטים שינו להם ממש את החיים, אנשים שלא פגשתי מעולם, לא קנו ממני שום דבר, אני כנראה גם אולי לא אפגוש אותם, אבל באמת הידיעה הזאת שזה שאני יושבת פעם בשבוע באדיקות, הנה עכשיו אני עושה את זה במוצאי יום כיפור כי אני טסה לחול, ובאמת להמשיך לעשות את הדבר הזה ולהרגיש שהוא באמת מייצר אימפקט בלבבות של אנשים, זאת זכות ענקית. אז אני מודה לכם שאתם משתפים ועושים סאבסקרייב ושולחים לחברים ועושים לייקים, וזה עוזר לנו באמת להגיע לעוד ועוד לבבות. אז תודה ענקית לכם, ליקום, לבריאה, לעצמי, באמת על הזכות הזאת. ובאותו מפגש שאלו אותי, אז מה את עושה? מכירים את זה? אז מה את עושה? תסבירי מה את עושה. זה אחד הדברים שאני לא עוד לא חזקה בהם. היום אני כבר אומרת שיש לי בית ספר להתפתחות אישית ואימון וכולי, אבל זה עדיין שאלה שאני לא יודעת מה התשובה עליה. אבל שאלו אותי מה ההבדל בין מה שאני עושה לבין טיפול פסיכולוגי או לבין אימון. ואמרתי שזו שאלה מצוינת, והנה אני אדבר עליה בפרק הזה. כי אני מוצאת הרבה הבדל בעיקר בתפיסה הבסיסית של איך אני רואה את מסע החיים שלנו כאן, ואיך אני רואה את האתגרים במסע החיים שלנו כאן, למול אימון או טיפול פסיכולוגי, והקלטתי באחד הפרקים איפה אנחנו נמצאים בתוך התהליך האישי שלנו, ומה מתאים לנו, מתי. אבל באמת, וזה לא אומר שאימון הוא לא כלי טוב, או טיפול פסיכולוגי הוא לא כלי טוב. לכל אחד יש את הכוחות שלו, ואת העוצמות שלו, ואת הזמן שלו בתוך התהליך שלנו. ולכן היה חשוב לי לצלם את הפרק הזה, ולעשות קצת סדר, ובאמת להסביר על ההבדלים כמו שאני רואה את זה. ושוב, לא כל כך ההבדלים מהטכניים, נקרא לזה, של מה קורה בתוך התהליך והפגישה, למרות שאני אגע בזה, אבל בעיקר על המהות, על התפיסה המהותית של איך אני רואה את מסע החיים שלנו פה ואת האתגרים בדרך. אז אני אתחיל ואגיד שכשאני מסתכלת על טיפול פסיכולוגי, ואני אתייחס גם לפסיכולוגיה החיובית, אבל בוא נגיד הטיפול הפסיכולוגי הקלאסי, המסורתי, כשאנחנו מסתכלים על החוויה האנושית מנקודת מבט של טיפול פסיכולוגי, אפשר להסתכל לנו בעיקר כנקרא לזה ילדים פגועים, הילדה הפנימית הכואבת והסיפורים הקשים שלנו והטראומות והחוויות ומה אמא לא עשתה ומה אמא כן עשתה וכל מסע החיים שלנו, איך הוא נקרא לזה, שרת אותנו, הטראומות, הכאבים, האמונות, הפחדים, כל מה שצברנו בדרך. והמטרה של התהליך הפסיכולוגי הוא בעצם להפוך אותנו, נקרא לזה, מילדים כואבים ופגועים למבוגר מתפקד. אוקיי? איך אנחנו מצליחים, למרות כל סיפור החיים שלנו והעבר שלנו, לתפקד טוב יותר ממה שהיינו מתפקדים אם לא היינו עושים תהליך. אוקיי? דרך זה שנבין מה עברנו, נאבד את הרגשות שלנו, נדבר עליהם, נשחרר אותם, נעשה שם איזשהו תהליך עיבוד, וזה יאפשר לנו באיזושהי מידה להשאיר את העבר בעבר ולתפקד על אף ולמרות חוויית החיים שלנו. בפסיכולוגיה חיובית יש משהו, נקרא לזה קצת יותר תפקודי, בסדר? פחות באמת העניין של לחפור בכאב ולשבת עכשיו כל החיים ועכשיו לפתוח את מסע חיינו, למרות שיש לזה מקום ודיברתי על זה בפרק נפרד. אבל בפסיכולוגיה חיובית בעצם אומרים, לא משנה מה עברת, לא משנה מה מסע החיים שלך, בוא נראה איך אנחנו עושים עכשיו סוויץ', ואתה חושב מחשבות חיוביות, כשיש לך מחשבות שליליות, איך אתה עושה להם סוויץ' למחשבות חיוביות, איך אתה משתדל להתמקד יותר בחיובי, איך אתה מוצא גישה יותר חיובית לחיים, ושוב, לכל דבר יש את המקום שלו, ואת התפקיד שלו, ואת הכבוד שלו, ואת הערך שלו, ואת האנשים שזה מתאים להם, ואת הזמן במסע שלנו שזה מדויק לנו. בסדר? אני לא באה להקטין אף שיטה, או להגיד זה יותר טוב או זה פחות טוב, פשוט לעשות רגע סדר, ולהבין מה התפקיד של כל דבר. אוקיי? אז הפסיכולוגיה הקלאסית, באמת התפקיד המרכזי שלה זה להבין ולאבד מה עברנו, כדי לאפשר לנו לתפקד כמבוגרים, שוב, תפקודיים, פחות או יותר, קל לזה, נורמליים מאוזנים. הפסיכולוגיה החיובית בעצם אומרת, בוא נשים בצד את כל מה שהיה, ונראה איך אנחנו כל הזמן מחזיקים את המחשבה החיובית, מחזיקים את האמונה החיובית, מחזיקים משפטים חיוביים, מנטרות חיוביות, כדי באמת לא להתעסק במה שהיה, אלא להחזיק את החיובי. בעולם של האימון, אנחנו בעצם מתמקדים הרבה יותר בדוינג. אוקיי? אם העולם הפסיכולוגי מדבר הרבה על על הנפש, כמובן, קודם כל, על מערכת הרגשית שלנו, דבר ראשון, ומתוכה איך היא משפיעה על המערכת המנטלית שלנו, איך הרגשות שלנו משפיעות על האמונות, על המחשבות, על תפיסות העולם שלנו. אז באימון אנחנו מתמקדים בעיקר בעשייה, איך להניע אותנו לפעולות, דרך עבודה בעיקר על הצד המנטלי, זאת אומרת, איך לעבוד על התפיסות המנטליות והאמונות שלנו וכולי, כדי שנוכל לעשות פעולות, ואיך לעשות פעולות גם כשהרגש או המערכת המנטלית, נקרא לזה, או האמונות שלנו, או ההרגשה שלנו, בעצם מתנגדת לזה. זאת אומרת שאם אני עכשיו, למשל, רוצה להפסיק לעשן, וקשה לי להפסיק לעשן, כי רגשית אני אוהבת את הסיגריות, ופיזית אני מכורה אליהם, ומנטלית אני מאמינה שזה תהליך קשה, אז איך אני עושה, איזה פעולות, צעדים קטנים אני עושה בדרך, כדי להפסיק לעשן. אוקיי? ובעצם המיקוד שם הוא על, הרבה מאוד על העשייה, דרך ככה עבודה גם על הצד המנטלי, כמובן שתמיד זה נוגע גם בצד הרגשי, כי אי אפשר שלא. אבל זה המיקוד, להניע אותנו לפעולה, להחליט מה אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים להשיג, ולצאת לדרך לעשות את זה. אז מה קורה ביצירת מציאות, אוקיי? אין לי שם. אגב, אני חייבת להגיד שאחד הדברים שאני אומרת, שחלק מהתודעה החדשה והעידן החדש, זה להתחיל למצוא שמות, אוקיי? אז היום אני, אגב, לא קוראת מה שאני עושה, לא טיפול ולא אימון, ולא ייעוץ, אוקיי? כי ייעוץ זה אני אומר לך מה לעשות, זה אני אומר לך מה עבד לי, במה אני מאמין, ואתה לוקח את זה ואמור ליישם את זה בעולם שלך. אז גם זה אנחנו, זה לא העיקר של מה שאנחנו עושים, למרות שאנחנו נוגעים בכל אחד מהעולמות האלה, אבל זה לא מה שאנחנו עושים. אמרו לי המילה אולי מחוללים, אוקיי? מהמילה לחולל ולהניע, מאפשרים. יש מלא מילים, אני חייבת להגיד שאף אחד עדיין לא תפס אותי. אז אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, כזה אני אוהבת את המילה מאסטרים, זה אנחנו מתרגלים את המאסטריות שלנו באיך לחיות, באיך ליצור מציאות. אז מה שאנחנו עושים ביצירת מציאות, בעצם נקודת המוצא שלנו, בניגוד לגישות האימון ולגישות הפסיכולוגיה, גם בגישות הפסיכולוגיה החיובית, שאומרות שבעצם אנחנו נקרא לזה באמת נשמות פגועות, שמנסות להתנהל בעולם, ואיך אנחנו עושים את זה עם מינימום נזקים, והכי טוב שאנחנו יכולים. התפיסה ביצירת מציאות, וזה בכלל מתחבר יותר לעולמות, נקרא לזה ההתפתחות הרוחנית, אבל תכף נדבר על ההבדל. התפיסה שלנו היא קודם כל שאנחנו נשמות, אנרגיה אינסופית, עם יכולות בלתי מוגבלות. זאת נקודת המוצא שלנו. עכשיו, אתם מבינים את ההבדל כשאתה פוגש בן אדם וההתייחסות שלך לאיך אני מטפל בילד הכואב שלו ובסיפור הפגוע שלו ובכל הדבר הזה. ושוב, יש לזה גם מקום בתהליכים שאנחנו עושים, אבל זה חלק מהדרך כדי לחזור חזרה לעוצמות שלנו. זה לא המהות. ותכף אני אגיד מה התפקיד שזה כמו שאני רואה את זה. אבל כשאני רואה בן אדם שיושב מולי או בן אדם שעובד איתנו בתוך התהליכים, אני רואה נשמה אינסופית עם יכולות בלתי מוגבלות, עם פוטנציאל אינסופי. בכלל אני אומרת שאחת המתנות שלי, ושוב לקח לי הרבה שנים להבין את זה ועוד כמה שנים להגיד את זה, האיכות שלי זה שכשאני מסתכלת על בן אדם, אני לא רואה את את המסיכות של סיפור החיים, של המגבלות, של מה הוא מסוגל או לא מסוגל, של הילד הפגוע, של הטראומות שלו וכולי, אני רואה את הנשמה שלו ואני רואה את הפוטנציאל. ולכן גם כל כך קל לי להחזיק עבורו את התמונה הזאת ולעזור לו לעבור את הגשר, כי זה כל מה שאני רואה. עכשיו אני רואה גם את הדברים האחרים ואני עוזרת לו להתגבר עליהם, אבל אני מבינה שהם בסך הכל מסיכות או דברים שמסתירים לו את הראייה ולא המהות של מישהו. וזה ההבדל המרכזי, כי פרויד התייחס אלינו כבני אדם פגועים. אוקיי? כיצורים מוגבלים עם כאבים, עם בעיות, עם תסבוכות, עם כל מיני סריטות. ואני מתייחסת אלינו כאלה, שוב, זה לא רק אני כאן, אני בגישה שלי, כנשמות אינסופיות עם פוטנציאל בלתי מוגבל. וזאת נקודת המוצא שלי, וכשבן אדם מגיע והוא רוצה לעשות שינוי בחיים שלו, או להגשים מטרה, או ליצור מציאות מסוימת, אני בעצם רואה נשמה אינסופית עם יכולות בלתי מוגבלות, וכל השאלה שלי היא מה מפריד בין אותה נשמה, בין אותו פוטנציאל, לבין המימוש שלה. לבין איך הוא חי, קודם כל, את המהות שלו ביום יום, שידע מי הוא, שירגיש את המהות הזאת שלו, בכל רמה חבריו, כמו שאומרים, ואחר כך, באמת, איך הוא בתוך הדבר הזה, מגשים את המציאות ואת המטרות שלו ואת התוצאות שהוא רוצה להשיג. אבל זה מתחיל, קודם כל, מהחיבור למהות שלו, מההבנה שהוא פוטנציאל אינסופי, מההבנה שהוא נשמה עם יכולות אדירות, ומתוך תפיסת העולם, שזה, אני חוזרת על זה הרבה, שאנחנו יוצרי מציאות. אוקיי? ברגע שאני מסתכלת על בני האדם כברואים בצלם, כבעלי יכולות בלתי מוגבלות, כל ההתייחסות שלי לבן אדם שיושב מולי היא אחרת לחלוטין. עכשיו, ברור לי שאם בן אדם עבר הרבה מאוד קשיים והרבה מאוד כאב והרבה מאוד סבל, היכולת שלו להתחבר אל הידיעה הזאת, אל הפוטנציאל האינסופי, אל החלק הנשמתי הזה, היא מוגבלת באותו רגע, אוקיי? ויש שם גשר, נקרא לזה, אולי יותר ארוך או יותר תלול לעבור, ולכן זה מרגיש יותר קשה, אבל עדיין זה לא לוקח מהמהות שום דבר. היא קיימת שם, הוא בעל יכולות ובעל פוטנציאל ובעל אפשרויות בלתי מוגבלות, כמו בן אדם שהרבה יותר חווה את הדברים ומגשים אותם ויודע מי הוא וזוכר לפחות חלק מהעוצמות שלו. אף אחד מאיתנו, אגב, לא מחובר ב-100% לכל העוצמות האלה. אנחנו רחוקים, רחוקים מהם. אומרים שאנחנו, לדעתי, בין 1% ל-2%, אולי ל-5% במקרה הטוב, מחוברים בכלל לעוצמות שלנו. בסדר? אז לכולנו יש בין 95% ל-99% עוד לעשות. אז בוא נגיד שאלה שהם יותר מחוברים הם 8%, 10%, לא הרבה הרבה מעבר לזה. בסדר? אולי יש כמה ברי מזל שהם עוד יותר בתוך הדרך. אבל באמת, אני חושבת גם כשאנחנו מגשימים, וטפו טפו טפו, אני יכולה להגיד בחיים שלי שאני מגשימה באמת המון המון דברים, ובאמת דברים שבתקופות אחרות בחיים שלי בכלל לא יכולתי לדמיין, עדיין אני יודעת שאני רחוקה מאוד מה-100% פוטנציאל שלי. בסדר, אני לא יודעת להגיד את זה מספרים, אני אבדוק, אני אגיד, אבל זה לא כזה משנה. בסדר, זה ממילא סתם שרירותי, זה המוח הרציונלי שלנו שצריך מספרים והגדרות. אבל בכל מקרה יש לנו הרבה הרבה פוטנציאל ואפשרויות שאנחנו לא מממשים. וכשאני מסתכלת על בן אדם כבעל יכולות, וכל מה שאני שואלת עצמי כל הזמן, זה מה יאפשר לו לזכור שהוא כזה, להבין שהוא כזה, ולהביא את היכולות האלה לידי ביטוי, כל המסע שלנו הוא שונה לחלוטין מה-get-go, מהיציאה לדרך. כי אני מסתכלת על בן אדם שיושב מולי כבן אדם עוצמתי, כנשמה אדירה, כנשמה בלתי מוגבלת, כנשמה אינסופית, כנשמה עם פוטנציאל להגשים את כל מה שהיא רוצה. ואם יש רצונות שאנחנו מחזיקים לאורך תקופה, לאורך חודשים ושנים, ברור לי שזה לא סתם, ואני יודעת שיש להם את היכולות לעשות את זה, וכל העבודה שלנו היא בעצם להתחבר ליכולות, להסתנחרן ליכולות האלה, לסנחרן את המציאות שלנו, לסנחרן את האנרגיה שלנו, את התדר, את הרגשות, את המחשבות, את האמונות, את תפיסות העולם ואת הפעולות שלנו לאותה תוצאה רצויה. ומכיוון שאני יודעת שהדבר הזה קיים בתוכנו, והוא בסך הכל מתחבא מתחת למסכות ומתחת לפחדים ומתחת לאמונות ומתחת לכל מיני דברים שצברנו בדרך, כל העבודה היא בעצם להתחבר או לפנות את השטח, לפעמים לפנות את השטח זה דרך להתחבר, לפעמים, אוקיי? יש כל מיני דרכים להגיע לשם, לפעמים אנחנו צריכים לגעת בקושי ובסיפור ובאמונה ובכאב כדי להגיע לשם, לפעמים בנקודה מסוימת מספיק שפשוט נתחבר אל אמונה בלבל אחר, אל ידיעה בלבל אחר, אל רגש בלבל אחר, כדי שנוכל להיות שם. וזה גם אחד האתגרים שלי, נקרא לזה, מול הפסיכולוגיה החיובית, כי הפסיכולוגיה החיובית בעצם אומרת שהדרך לייצר את המציאות, הדרך להתקדם, הדרך, נקרא לזה להרגיש יותר טוב, היא תמיד בלהתמיר את הרגשות השליליים שלנו, תמיד בלהתעלם מהם אפילו, הייתי אומרת, בסדר? איך עולה לי מחשבה, איך אני מיד מבטלת אותה, איך אני מיד משנה אותה ומתחברת למשהו חיובי. וזה לא הגישה שלי, אוקיי? מבחינתי, אוקיי? וזה יחזיר אותי ככה ללמה של בכלל כל המסע הזה קיים, מבחינתי גם סיפור החיים שלנו והטראומות שלנו ומה שהפסיכולוגיה בעצם מנסה לטפל בנו, וגם האתגרים וגם החשיבה השלילית, לכולם יש תפקיד. לכולם יש תפקיד בתוך המערכת שלנו, שהתפקיד המרכזי של האתגרים האלו זה להזכיר לנו מי אנחנו ומה היכולות שלנו, ולהביא לנו את המשלים, את הקונטרה, כדי שנוכל לבחור. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, בסדר? אם למשל מישהו גדל בבית שאין בו כבוד וערכה, בבית שיש בו אלימות פיזית או אלימות מילולית. בסדר? אז בפסיכולוגיה הקונבנציונלית נקרא לזה, היינו מנסים להבין את הסיפורים שלו ולדבר על הטראומות שלו ומה הוא מרגיש ולתת מקום וביטוי לכל הדברים האלה, וזה בסדר ויש לזה מקום. אני הרבה פעמים, אגב, אנשים שמגיעים אלינו ואומרים לי שהם לא עשו שום תהליך, הם לא נגעו בשום סיפור, יש להם מלא מלא טראומות והם מעולם לא פגשו אותם, אני אומרת להם, קודם כל, איך הוא תפגשו את הטראומות? בסדר? אבל מהצד השני, כשאנשים אומרים לי, תקשיבי, כבר עשיתי טיפולים, ועשיתי, הייתי אצל פסיכולוגים, והייתי אצל מאמנים, והייתי אצל זה, ועשיתי טיפולים כאלה וטיפולים כאלה וטיפולים כאלה, אני אומרת לה, אוקיי, עשית מספיק, נגעת מספיק בקושי, עכשיו אנחנו הגיע הזמן לנקסט לבל, וזה מה שאנחנו עושים ביחד. אוקיי, אז אני ממש לא אומרת שמה שאנחנו עושים הוא מדויק ומתאים לכולם, והוא המענה להכל, כי הוא לא. בסדר, בנקודות מסוימות בדרך הוא מענה נהדר, ויש נקודות שזה לא המענה האופטימלי. אוקיי, כי כן אני מאמינה שיש נקודה מסוימת, שקודם כל אנחנו צריכים לפגוש את הסיפור שלנו, לפגוש את הכאב, אם מעולם לא דיברנו על הכאב שלנו, אם לא שיתפנו, אם לא פתחנו, ואנחנו רק מנסים לראות איך למחוק אותו, מה שיקרה זה, הוא הרי קיים שם בתוך תת המודע שלנו, הוא קיים שם במש מערכת הגופנית שלנו אפילו, ממש הגוף שלנו זוכר אותו, בסדר? זה אומר שהתדר שם מאוד מאוד חזק, ואז הניסיון למשל של הפסיכולוגיה החיובית, או של חשיבה חיובית, או אפילו של כלים רוחניים, של בוא נתעלה ובוא נתחבר רק אל הנשמה ונחיה מרמת הנשמה ומרמת הרוח וכולי, שהם בעצם מנסים לעשות לנו איזשהו מין מניפולציה כזאת שלא ניגע יותר בקושי, אוקיי? זה לא אופטימלי בנקודה מסוימת, בגלל שהתדר של זה כל כך חזק, בן אדם שעבר טראומות וכאבים ויש בו פחדים ויש בו אמונות ויש בו כאבים פיזיים ויש בו כאבים רגשיים, אוקיי? הדבר הזה חי ופועם ומייצר תדר מסוים במרחב שלו. אוקיי? והתדר הזה קודם כל צריך להבין אותו. וזה מה שעושה טיפול פסיכולוגי. הוא מבין את התדר. אבל once הבנתי את התדר, אין יותר מה לעשות שם. בסדר? ברגע שהבנתי שיש לי שם תדר של פחדים, ותדר של טראומות, ותדר של סיפורים, ותדר של אמונות, זה חשוב, אבל ברגע שפגשתי אותו ונגעתי בו, עכשיו השאלה שלי, איך אני מייצרת תדר אחר? אוקיי? איך אני מייצרת תדר שהוא לא התדר הזה. ובתפיסה שלי, בתוך מסע החיים שלנו, לצורך העניין, אותו סיפור חיים שלנו, אותם שנות ילדות שבהם חווינו טראומות וחווינו כאבים וחווינו אלימות פיזית מילולית, בדוגמה שאני מדברת עליה, אוקיי, היה להם תפקיד חשוב. והתפקיד הזה לא היה לממן את הפסיכולוג, התפקיד של זה היה כדי להזכיר לי מי אני ברמת הנשמה, ומה היכולות האמיתיות שלי. Okay, אני מאמינה, ושוב, זה לא רק אני, זו תפיסה הרוחנית, שכנשמות, כשאנחנו בוחרים את מסע החיים שלנו כאן על פני האדמה, אנחנו בעצם שמים לעצמנו כל מיני אתגרים בדרך, שתפקיד האתגרים הוא להזכיר לנו את הכוחות שלנו. כי האתגר הכי גדול שלנו, כשאנחנו נולדים והופכים לגוף פיזי מה האנרגיה הרוחנית שאנחנו, אנחנו שוכחים. אנחנו שוכחים מי אנחנו, אנחנו שוכחים מה היכולות שלנו, אנחנו שוכחים מה באנו לעשות כאן, אנחנו שוכחים. ולכן אני תמיד אומרת שאת הדברים החשובים בחיים אנחנו לא לומדים, אנחנו נזכרים. אוקיי? אז התפקיד של המסע הזה שבחרנו בו, בהורים שלנו, בסיפור החיים, ואני יודעת שלהרבה אנשים זה קשה לקבל את זה שהם בחרו בהורים שלהם, במיוחד אם יש שם טראומות וכאבים, אבל אני מאוד מאמינה בזה, ושוב, זה גישה שלמה שממש אני לא היחידה שמייצגת אותה. בחרנו בהם והם בחרו בנו כדי לפתח אחד את השני במסע חיים שלנו כאן. כי חלק מהחיים שלנו פה היום עדיין, ואני באמת מאמינה שזה הולך ומשתנה במבט קדימה, זה ללמוד דרך הכאב, ללמוד דרך הדואליות. זאת אומרת שאם אני למדתי בחיים שלי אלימות, חוסר כבוד, חוסר הערכה, חוסר הקשבה, מאוד יכול להיות שהכוח האמיתי שלי כנשמה הוא הכוח להקשיב, להעריך, לכבד, לנהל תקשורת. אוקיי? מאוד יכול להיות שזה הכוח שלי. והדרך שבה הנשמה שלי בחרה להזכיר לי שזה הכוח שלי, היא בהיעדר של זה. היא במחסור של זה. אוקיי? כי כל דבר בחיים יש לו משלים. ואם אני עכשיו חוויתי מחסור של משהו, בין אם זה מחסור בכבוד, בין אם זה מחסור בכסף, בין אם זה מחסור בבריאות דרך מחלה, מה שזה מעורר בנו באופן טבעי זה את המשלים שלו. אז אם יש לי מחסור בכסף, מה שמתעורר בי זה הרצון לכסף. אם יש לי מחסור בבריאות, אני חולה, מה שמתעורר בי זה הרצון להבראה והחלמה. אם יש לי מחסור בכבוד ובשמירה על הגוף ועל המרחב שלי, מה שמתעורר בי זה הרצון לשמור על זה והרצון לייצר כבוד ושיקשיבו לי ולהקשיב לאחרים. וככה הנשמה שלנו עדיין לומדת בחיים האלה. וכשאני מסתכלת על מסע החיים שלנו, לא כטראומות וכאבים וילדים פגועים שאנחנו רק צריכים איכשהו להתגבר על הטראומות האלה כדי לתפקד, כדי לגרור פה איזה שהם חיים שהם פלוס מינוס סבירים, אלא אני לא כך אוהבת את המילה מתנות, כי היא מעוררת המון אנטגוניזם בטח על מקומות שקשים לי, אבל כאבני דרך, כסימני דרך, כתזכורות ליכולות העמוקות שלי, אם תחשבו על סיפור החיים שלכם, אם עברתם תהליכי התפתחות ומודעות וכו', וגם אם לא עשיתם את זה אגב בצורה ככה מודעת ומסודרת, תחשבו בבחירות שלכם כאן בחיים, בין אם זה הבחירות שלכם בהתנהלות בעולם, בהורות שלכם, בחברות שלכם, ובין אם זה בחירות מקצועיות ממש שעשיתם, האם הם היו איזשהו סוג של, נקרא לזה הקונטרה או המשלים, או אני לא אהיה כזו, ויצרתם משהו הפוך. אוקיי? והרבה פעמים זה התפקיד של הדבר הזה. וכשאני מסתכלת על זה, וקודם כל כן, אני נותנת לילדה הכואבת שבי מקום, ואני מחבקת אותה, ואני נותנת לה את הביטוי שהיא צריכה. אבל אני מבינה שכל הדבר הזה היה כדי להזכיר לי כמה אני נשמה בעלת עוצמות, ולהזכיר לי מה באתי לעשות כאן, ולהזכיר לי מה הייעוד שלי, ולהזכיר לי מה המתנות שלי. כל ההתבוננות שלי על הטראומה הזאת ועל הכאב הזה היא לא כמשהו שעכשיו אני צריכה להתגבר עליו ולחיות על אף ולמרות, אלא להבין שאני גדלה בזכות ודרך. אוקיי? ואז אני יכולה באמת, דיברנו ביום כיפור על סליחה, על מחילה, ושוב זה לא סליחה מחילה לצד השני אלא לעצם הסיטואציה, החלק הגדול של הסליחה והמחילה על חוויות חיים כאלה מגיעות מתוך זה שאנחנו מבינים מה היה התפקיד של המסע הזה בחיים שלנו. ואם אני מבינה שאני עברתי קשיים ואתגרים, לא כי מישהו למעלה החליט לשחק איתי עכשיו ולהתעלל בי, כי אני לא הייתי ילדה טובה, או כי אני, לא יודעת, מגיע לי ולא, whatever, ובין אם זה ההורים שלי, או הבורא, או לא משנה, אלא שזה היה הכוחות שלי כנשמה, שבחרתי לשים לעצמי כסימני דרך, אני יכולה להבין את המתנות שקיבלתי שם, אני יכולה להבין את הכוחות שנזכרתי שם, אני יכולה להבין את ההתוויה של הדרך שנוצרה במקום שבו היה חוסר, וכן למצוא את המקום למחול ולסלוח, כי להבין שזאת הייתה בחירה נשמתית שלי לעבור את המסע הזה ככה. וזה מה שמאפשר את הסליחה האמיתית, היכולת לראות את החיים מרמת נשמה גבוהה יותר, מהרמה של הנשמה שלי, ואגב, מרמה של נשמות אחרות, כי אם אני מבינה שאנחנו התכנסנו כאן יחד, כולם, כדי להאיר בעין ובאלף אחד את השני, ושזאת המטרה שלנו, ואנשים שבאו ויקשו עלינו, הרבה פעמים יש אמירה כזאת שאומרת שהנשמות שהכי הכי מקשות עלינו בחיים האלה, זה הנשמות הכי קרובות לנו שעשו איתנו ברית, כדי שנוכל לעזור אחד לשני לעשות התפתחות, אוקיי? אז מהמקום הזה, אני מבינה שהדרך שעברנו ביחד הייתה כדי להאיר בי משהו. ועד שאני לא מצליחה להבין מה זה הזכיר לי ואיזה מתנות אני זוכרת בעצמי בזכות המסע הזה, יהיה לי מאוד מאוד קשה להשאיר אותו מאחור ולהתקדם קדימה ולהתחבר לכוחות האמיתיים שלי. ואז כשאני מסתכלת, נקרא לזה המקום של פסיכולוגיה חיובית, המקום של יצירת מציאות אמיתית, בסדר? זה לא שאני מנסה עכשיו להתמיר את הרגשות השליליים כי זה דבר רע. שצריך להימנע ממנו, והוא לא טוב, והוא אסור, והוא מייצר מציאות, קנצל, 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 בטל, 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 בטל ומבוטל, או כל מיני פחדים כאלה. אלא שהמחשבות האלה, החוויות האלה, יש להם תפקיד אחד. זה להזכיר לי מה אני כן רוצה, מה אני כן יכולה, מה הכוחות האמיתיים שלי, ולעורר אותם בתוכי לפעולה. וכשכל פעם אני מסתכלת על אתגר בחיים שלי, ואני שואלת את עצמי, אוקיי, איזה כוח זה בא להזכיר לי, איזה יכולות זה בא ללמד אותי, אני לא מפחדת מהדבר הזה. אני מבינה את הקפיצה שהוא מאפשר לי לעשות. ולכן הבחירה בללכת בדרך של יצירת מציאות זאת ההבנה, שחוויות העבר והטראומות והסיפורים מייצרים תדר מסוים. תדר שנמצא בתת המודע שלנו, תדר שנמצא במודע שלנו, והתדר הזה ממגנט אלינו חוויות מסוימות, והחוויות האלה זה עוד מאותו תדר. זאת אומרת שאם, הרבה פעמים אנחנו פוגשים את זה, שאם נפגענו בעבר או אם יש לנו איזו חוויית חיים, היא חוזרת על עצמה שוב ושוב. עכשיו, אם אני מבינה שזה לא העולם הוא כזה, ולי קוראים דברים כאלה, או לי תמיד, או אצלי כזה, רק זה ככה, או משהו אצלי לא בסדר, או לי תמיד קוראים דברים רעים, אלא אני מבינה שמכיוון שזה היה מסע החיים שלי, וזה היה התדר שהייתי בו לאורך שנים, זה התדר שאני עדיין ממשיכה בצורה לא מודעת, או אולי מודעת אם עשיתי תהליך, לייצר לעולם, ולכן אני ממשיכה למגנט אליי את אותה מציאות. אוקיי, אני בעצם ממשיכה למגנט אליי, ממשיכה לחוות את אותו תדר. אבל ברגע שאני מבינה שאני יצור אינסופי, נשמה אינסופית, שיצרה את התדר הזה כדי להזכיר לעצמה שהיא יכולה לעלות תדר, וליצור מציאות מתדר גבוה יותר, אני שואלת את עצמי, מה אפשרי עבורי? איזה תדר קצת יותר גבוה אפילו? אפשרי עבורי כרגע, ואני מתחילה לייצר שם את אותה מסה, את אותם מחשבות, את אותם רגשות, את אותה אנרגיה שתייצר את המציאות הזאת. ומשם אני שואלת את עצמי, אוקיי, ומה התדר הבא הגבוה והבא הגבוה? וככה אני לאט לאט מטפסת, אוקיי? עד שאני מוצאת את התדר הגבוה שאפשרי עבורי. וכשזאת הגישה שלי, אני מבינה שאין לי יותר מדי מה להתעסק בתדר הנמוך ולשהות בו. לא כי זה לא בסדר, לא כי זה מסוכן, לא כי whatever, אוקיי? אלא כי זה מייצר תדר מסוים. וכשאני ממשיכה להחזיק את התדר הזה, אני ממשיכה לפגוש את אותה מציאות. וכשאני מבינה שאני בוראת מציאות, יוצרת מציאות, מסתנכרנת למציאות, אוקיי? ויש המון מציאויות אפשריות עבורי, אבל אני אפגוש אותם רק כאשר אני אהיה בתדר שלהם. אוקיי? זוכרים, יש המון המון תחנות רדיו שמשדרות בו זמנית. אני אתחבר לתחנה של הדברים שאני רוצה ליצור, רק כאשר התדר שלי יעלה לשם, כשהמחשבות, הרגשות, הפעולות והאנרגיה שלי תגיע לתדר הזה. אז כל מה שאני שואלת את עצמי לאורך כל המסע, זה איך אני מעלה את התדר, איך אני משחררת את האמונות, איך אני משחררת את הפחדים, איך אני משחררת את המחשבות, איך אני משנה את הדפוסים, איך אני משנה את הרגלים, ולכל זה יש כלים. עכשיו, הכלים האלה הם לא כי אנחנו מנסים להעלים את זה, או כי זה לא בסדר, אלא כי אני מבינה שכל דבר כזה הוא סימן דרך, שבעצם מזכיר לי לעלות תדר ברדיו, להחליף תדר ברדיו, לעבור לרמה הבאה. ולכן, אחד החן רפסון הראל, אני יושבת, משתמשת במונח הזה, אומרת שיצירת מציאות היא עבור אנשים שסיימו לסבול. אוקיי? ומבחינתי, כשאנחנו יושבים, אגב, בתוך תהליך של לדבר על מה קרה לנו, ומה היה לנו, ומה עשו לנו, ומה עוד עושים לנו, אנחנו ממשיכים לסבול, כי אנחנו ממשיכים להחזיק את תדר הסבל, וממשיכים למגנט עוד מאותו דבר. אז שוב, עד נקודה מסוימת זה חשוב להבין, למפות, לגעת, לפגוש, לחבק, נקודה מסוימת, אם סיימתי לסבול, אמרתי, אוקיי, אני מבינה, אבל נמאס לי להמשיך לשחזר את הדבר הזה, להמשיך לחוות אותו ולחיות אותו. What's next? זה המקום שאנחנו עושים את הקפיצה. ואני אגיד עוד מילה לגבי הבדל בין יצירת מציאות לבין הנושא של אימון. אוקיי? כי דיברנו על זה שבאימון אומרים לנו, אוקיי, אני רוצה עכשיו, לא יודעת מה, להשיג איזושהי תוצאה, לרדת במשקל, להפסיק לעשן, לעשות כסף, למצוא זוגיות, whatever. נותנים לנו איזושהי, נקרא לזה, רשימה של פעולות, או רשימה של כלים להשתמש בהם, כדי לעשות את הפעולות הנכונות במרכאות, להשיג את המטרה שלי. הבעיה היחידה במקום הזה, זה שהפעולות הנכונות, אולי נכונות למי שמלמד אותם, אולי נכונות למי שפיתח אותם, אבל הן לא בהכרח נכונות עבורי, הן לא בהכרח מסונכרנות לתדר שלי. ואני אתן ככה כמה דוגמאות, למשל, אם אני רוצה ליצור שפע בחיים שלי, ואני הולכת לאימון, ובאימון הזה, למשל, יש לי עסק, ואומרים לי שמה שאני צריכה לעשות זה לכתוב 5 פוסטים ביום, ו5 פוסטים בשבוע, ו3 רילס ביום, ולהרים 10 טלפונים כדי לשמוע 9 פעמים לא ופעם אחת כן. אוקיי? ומי שמכם עבר אימון ושמע את זה, אז אתם מכירים את זה. אוקיי? כשאני רוצה לייצר עוד כסף בחיים שלי, ברמת התדר, ברמת הערכים, ברמת האנרגיה, מה שאני רוצה בחיים שלי, זה אולי שפע, אולי חופש, אולי שמחה, הנאה. אוקיי? לכל אחד מאיתנו יש תדר אחר שעבורו כסף מייצר. וקודם כל, אנחנו צריכים להבין מה זה התדר הזה. אז בוא נגיד שהתדר שעבורי כסף הוא שפע וחופש. ועכשיו אתם נתתם לי לעשות פעולות שהן עבורי לא שפע ובטח לא חופש. אוקיי? כמו למשל לעשות 10 שיחות ולקבל 9 פעמים לא, ולעלות 3 רילס ביום, ולעלות 5 פוסטים בשבוע עבורי, זה המהות של היעדר החופש. אני אעשה את הפעולות האלה שלכאורה עם הפעולות שאמורות להביא אותי למטרה, אבל אני לא אצליח להסתנכרן אל הלבל של השפע שאני רוצה. למה? כי התדר שבו פעלתי, הפעולות שאותם עשיתי, לא מסונכרנות אל התדר שאני רוצה ליצור, אל אותה מציאות שאני רוצה ליצור. ואז אני אעשה את הפעולות, אני אעשה את הדברים, ובעיקר אני אצא מתוסכלת שעשיתי המון, פעלתי המון, אבל לא ייצרתי תוצאות. והסיבה שלא ייצרתי תוצאות זה כי הפעולות האלה לא היו פעולות שמסונכרנות אליי ולתדר שאני רוצה ליצור. אם כסף עבורי זה שפע וחופש, מה שאני צריכה לזהות ולגלות זה איזה פעולות שעבורי כבר עכשיו, לא כשיהיה לי כסף, ברגע שאני עושה אותם, מייצרות עבורי חוויה של שפע וחופש, ואלו הן יהיו הפעולות שייצרו עבורי גם את הכסף. ואז תגידו, כן, אבל אי אפשר באמת דרך שפע וחופש לייצר הרבה כסף. צריך לעבוד קשה, נכון? צריך קודם כל לאבד את החופש כדי לקבל אותו, אז אני אגיד לכם שאני לא מאמינה בזה. אוקיי? זה פרק נפרד, אבל אני לא מאמינה בזה לא כי לא בא לי. אני לא מאמינה בזה כי אני אישית וגם מאות ואלפי אנשים שליווינו לאורך השנים, לא מייצרים ככה תוצאות. כי אני לא מכירה אנשים שיכולים לייצר ככה תוצאות. ואם כן אנשים מייצרים תוצאות דרך עבודה קשה, יש שם ניואנסים אחרים שצריך להבין אותם. בסדר? כנראה זה עבורה מייצר משהו שמסתנכרן עם תוצאות. אבל אם אתם עשיתם המון המון פעולות ולא הצלחתם לייצר תוצאות, זה לא כי אתם לא בסדר, זה לא כי אתם דחיינים, זה לא כי אתם עצלנים, זה לא כי לא עשיתם מספיק פעולות, וזה לא כי הדף נחיתה שלכם לא מדויק. זה בגלל שהתדר הזה שעשיתם בו לא היה נכון, ולי לקח שנים לפצח את הדבר הזה, שנים, בטח בעסק. אוקיי? פיצחתי אותו במשקל, פיצחתי אותו בזוגיות, פיצחתי אותו באורות, פיצחתי אותו ביני לביני, פיצחתי אותו בעולם החברתי שלי נקרא לזה, והכי הרבה שנים לקח לי לפצח אותו בעולם העסקי. ולשמחתי אני יכולה להגיד היום שפיצחתי אותו גם שם. ואחת המתנות שאני עושה היום לאנשים, זה בעצם נותנת להם את הקיצורי דרך. עכשיו, אני לא מלמדת אותם את מה שעבד לי. וזה ההבדל הגדול ביצירת מציאות לבין אימון וייעוץ. אני לא אומרת להם, תעשו את מה שאני עשיתי וזה יעבוד לכם. אני לוקחת אותם למהות. Okay? אני, בגלל שהיה לי כל כך קשה להשיג את מה שהשגתי, הבנתי את המהות של זה, הבנתי איך הדבר הזה נוצר, ואת זה אני מלמדת. והמהות היא איך אני מתחברת לתדר ולאנרגיה שמייצרת את המהות של מה שאנחנו רוצים באמת. וזה הפיצוח, וזה מה שמאפשר לייצר מציאות בכל תחומי החיים פעם אחר פעם. אז אני מקווה שקצת עשינו סדר, קצת נגענו אני מזמינה אתכם, כמו תמיד, תכתבו לי איזה משפט או הסימון שנפל לכם מהפרק הזה, או איזשהו שינוי קטן שאתם בוחרים לעשות בעקבות מה שדיברתי עליו. אני מזמינה אתכם, אם עוד לא עשיתם, לעשות סאבסקרייב, לעשות לייק, זה מאוד מאוד עוזר, זה באמת, א', משמח אותי תמיד, ובית עוזר לי להגיע לעוד ועוד אנשים שזאת ה... זה הוויז'ן שלי, זה המישן שלי, בשביל זה אני כאן. אז אני מודה לכל אחד ואחת מכם שמפיץ את זה הלאה ועושה לייק, עושה סאבסקרייב, שולח לאנשים שאתם מאמינים שזה יעזור לכם, זה עוזר לי להפיץ את הבשורה, אז אתם חלק מהשפע הזה שלי, אז תודה, תודה ענקית. ואם יש לכם שאלות ונושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם בפרקים הבאים, תכתבו לי. וכמו תמיד, אני איתכם, אני ליאת שפר בן יעקב. אתם מאזינים למאסטר, זה פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.